חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אומרים אני והביא אתמול בערוץ 12 תחקיר על התנהלות אמן ובייחוד יחידת האיסוף 8200 בליל שמחת תורה לפני הטבח. מי ידע, מי התעלם, מי נרדם בשמירה, מי חי בקונספציה. ויכולנו להבין שהמערכת לא הייתה עיוורת, רק עצמה עיניים בחוזקה. ולא מערב שמחת תורה, הרבה לפני. ב-2011, כשנדב צפריר היה מפקד 8200, הוא החליט להסיר את מתן התראה למלחמה מיעודי היחידה. זה לא קרה כמובן בלי אישורו של ראש אמן, אביב כוכבי. כשב-2021 נכנס לתפקידו המפקד הנוכחי יוסי שריאל, הוא החליט למחוק גם את המודיעין מהייעוד והשאיר רק את הסייבר. שוב, זה יכול לקרות רק עם ראש אמן דאז תמיר היימן אישר, אבל כדי שהיחידה לא תעשה רק סייבר, הגנתי והתקפי, והרי מישהו צריך לעשות משהו עם מיליארדי הבייטים שנקלטים ביחידה, הוסיף שריאל לחזון היחידה את חיזוק החוסן החברתי של מדינת ישראל, ואת תואר הנשק בעידן הדיגיטלי, והאמונה באדם והזכות השווה להיות שונה. לצורך העניין האחרון הזה הוקם באמן הבורד הלהטאבי, בראשות רח"ט מחקר עמית סער. הצוות התכנס ב-23 במאי 23, 4.5 חודשים לפני המחדל, לדיון רב משתתפים ששמותיהם הושחרו במסמך שראיתי. ובסיכום נכתב שמעבר לסוגיית השוויון המובנת מאליה, יש בחטיבת המחקר באמן משמעות ייחודית וצורך מקצועי עמוק לגיוון באנשים ובדעות כדי להימנע מזהות מחשבתית. אחת מחקר הוא כבר פרש, אבל הזהות המחשבתית שולטת. אמן מאויש עדיין בכל האחרים, אז תודה לעומרי מניב שהתחקיר שלו מדגיש את הצורך בהחלפתם הדחופה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. תשמעו סיפור. מישהו תלה ברמת השרון שלט ענק ובו באותיות של קידוש לבנה או בעצם אדומה משווים את הפצרית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, לנאצים וקובעים שהיא תומכת בנאצים. השלט נתלה על גן ילדים עירוני, כלומר מקרקעין בבעלות העירייה. ראש העירייה יצחק רוכברגר שלח פקח עירוני שיוריד את השלט הזה. אלא שהפקח פגש שוטר שאסר עליו להוריד את השלט. כשראש העיר התעקש והפקח הוריד את השלט, השוטר רשם לו דוח על הפרעה בתנועה. עכשיו תודו, אם הייתי מקריא לכם את הידיעה הזו לפני שנה או שנתיים, הייתם משוכנעים שאני עוזה אותה מדמיוני, או שירדתי לגמרי מהפסים. אלא שהסיפור הזה קרה, ממש עכשיו הוא קרה, לא אני ירדתי לגמרי מהפסים, כאן אצלנו הוא קרה. שוטר עברי מגן על שלט שמשווה אלופה בצהל לנאצים. רק היא הורתה לבדוק חשדות חמורים המגובים בראיות לא פשוטות. כל זה קורה כמה ימים אחרי שראש הממשלה בכבודו ובעצמו, ברעיון לטיים, מתפאר בפירוט ובגאווה על מערכת המשפט העצמאית שלנו שאינה תלויה בשלטון ובודקת כל חשד שמתעורר לפשעי מלחמה. ואני שואל את עצמי, מי זה השוטר העלוב הזה? למי הוא מנסה להתחנף? על מי הוא מנסה להתחבב? איך קרה שכהניסטים השתלטו על המשטרה? ומה עושים כדי להתעורר מהסיוט הזה?
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
ברוך שובך.
אוי, לא פשוט.
חסרנו לך?
לא פשוט. אני יכול להתחמק על זה, לא זו השאלה. תשמע, אני שבוע ימים שמעתי פכפוך מים, הכינו לי אוכל כל הזמן, השף, על הסירה היה שף, וראיתי רק כחול וירוק ושקט, אז לא חסרתם לי.
והצלחת לא לפתוח טלפון?
מה פתאום, כתבתי גם.
זה לא פכפוך, מה פכפוך?
פכפוך, פכפכתי.
שמעת צחצוח הרבות, שמעת, לא פכפוך.
לא, אבל זה רבע כוח, תשמע, כל עוד אני לא מתייצב פה בתחנה בבוקר ובחר הצהריים, וגם לא עושה את פגוש, מוריד לי 80%, ובשעת מלחמה, קודם כל לקחתי אימור גדול. תשמע, אני נטסתי בשבת, כשכולם היו בטוחים שזהו זה, ואמר, אם היה קורה משהו, הייתי מיד חוזר. ונסעתי בידיעה שאני אחזור תכף, ויהיה בינתיים תפו תפו.
לא, אי אפשר לסמוך על האיראנים.
אי אפשר לסמוך על אף אחד. זהו, על אף אחד. שמע, אני חייב להגיד כמה דברים כמחזיק תיק 8200, ומי שכבר למעלה משלוש שנים יורד לנשמתה של היחידה המצוינת הזו. גם אני ראיתי, לי זה לא חידש הרבה, אתה החמאת לי פה זמן קצר מאוד אחרי המלחמה, שכבר, אגב, תדע לך, הורידו את ההתראה ואת ההגדרות, כן? הם הביאו את כל המודיעין, אריה היה הכל, הכל, יחידה מצוינת, פצצה של יחידה, הכל היה, ויש דברים... לא,
זה מה שאמרו שם. חלק מהמידע הם כדררו בתוך עצמם, כלומר, העבירו שישה מיילים למוטב לא רלוונטי באותו ערב, אבל לא אמרו שהם לא יכולים, לכן אמרתי, הם לא היו עיוורים, הם רק עצמו עיניים.
מה שהרג אותם זה הקונספציה, היא הרגה את כולם, אבל ההליכה שלך, הדבר היחיד שאני חולק בשוטריך, ההליכה שלך עכשיו מפה ללהטב, וזה, אגב, ההתמקדות של יוסי שריאל בשוויון, היא לא על הלהטבים. הלהטבים, יש אחוז גדול מאוד של להטב ב-8200, וזה מפרה אותה מאוד. זה אנשים עם חשיבה הרבה יותר
מוזעבת. מצוין, אבל...
מה שהוא התמקד בו, זה הפריפריה. אבל זה אירוע אחר, תתמקדו עכשיו, אני מתחבר לך, קודם כל התראה, קודם כל התראה, קודם כל התראה, אחר כך כל השאר. אתה יודע שיואל בן פורת השתגע מהדבר הזה, ולבץ, כן, הוא בכלל לא חטא. כן, גם הוא לא חטא, הוא לא הצליח להגיע לרמטכ"ל.
הוא באמת הושפז מסיבות פסיכיאטריות.
הפצר, ערן דולב, הוא על השפז אותו.
כי הקרפר.
סליחה, הקרפר. אני בפצרים עכשיו.
כי הוא ידע שהמידע היה
חדשות. פספסנו אותו.
עכשיו, 17:00 עם בן כספית ואריאל דעד.
אורחים מפיקים אסף נבו ושר פלסנר, חייל השידור בני שאולסקי. שלום לאבי אשכנזי.
שלום וברכה.
אנחנו במתכונת מצומצמת היום, תתמקד בצפון כרגיל, אנחנו תוקפים והם משגרים, תתמקד בפיגוע הקשה באזור התעשייה ברון ליד קדומים, כי המחבל שם אני מבין ברח עם הנשק של המאבטח.
כן, בעצם אירוע שמתרחש ממש כפחות משעה, מאבטח מותקף מאחור בעזרת חוטף מכה של פטיש בראשו, מאמם אותו המחבל ושולף את האקדח שהיה בנרתיק, נמלט מהמקום. המאבטח פצוע באורח בינוני, מקבל טיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום ומפונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כרגע הרבה מאוד כוחות של צהר מבצעים מרדף באזור התעשייה, סרקו את אזור התעשייה. ההנחה שהוא נמדת לאחד הכפרים באזור, גם יחידות מיוחדות, גם כוחות גדולים של צהר נמצאים באזור, מבצעים סריקות במטרה להגיע אל המחבל, לפני שהוא יעשה עוד איזושהי פעולה שתפגע באזרחים.
כבר ידוע אם זה מחבל שבא מבחוץ או מישהו שעבד שם והיה לו אישור העסקה?
לי לא ידוע, אני חושב שהשבק עכשיו בודק את זה, מסתכל על מצלמות ההבטחה, לראות מי זה הבן אדם, לנסות גם לקחת טביעות אצבע מהפטיש שאושר במקום, כדי לוודא באמת שזה זהותו של המחבל, לנסות לסגור מעגלים לגביו.
טוב, מה, יש לנו מושג מה מצבו של הפצוע קשה?
פצוע בינוני, אמרתי, פצוע בינוני פונה לבית החולים בלינסון, שמגן דוד אדום.
אוקיי, תודה רבה לך אבי אשכנזי.
תודה רבה.
תודה לכם, בבקשה.
פרסומת אחת. אלוף במילואים, דוקטור יום טוב סמי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, וערב טוב לכם.
לשעבר אלוף פיקוד דרום כמובן, ואנחנו ממוקדים עכשיו במה שקורה במסע ומתן, שאומרים שהוא דרמטי מצד אחד, ומורידים ציפיות מהצד השני, משלחת, דרגי עבודה נמצאים בקהיר, או בדרך לקהיר, אולי צפויה פסגה נוספת, בלינקן מגיע לפה, ובסוף בסוף מדובר כאן על ציר פילדלפי, מדובר כאן על ציר נצרים והפיקוח על מעבר חמושים צפונה, על זכות הווטו של ישראל, על זהות האסירים ששוחררו, על כמה החטופים חיים. בקיצור, אלה בעצם המוקשים. מה אתה היית עושה עכשיו, דוקטור סמיה?
מאחר ואני לא נמצא שם בחדר, אז אני לא יכול להתייחס נקודתית לשום דבר מהדברים שהעלית. אני יכול, כמובן, לתת למאזינים איזשהו מבט פרספקטיבי על הכל. ראשית, פעם שאנחנו 10 חודשים כבר יותר מפסיכת המלחמה, ויש לנו עדיין 115 חטופים, ואני מזכיר, זה לא שבויי צהל, זה לא שבויים מלחימה, זה אזרחים שנחטפו ממיטותיהם, או חיילים או חיילות, ביום מזוויע ונוראי ושחור לעם ישראל. ולכן על מדינת ישראל לנקוט בצעדים לא קונבנציונליים, בגישה כדי להביא אותם הביתה. אני ידוע כאיש פילדלפי, פעם שקלו לשנות השם שלי בכלל, ליום טוב פילדלפי, מרוב פעמים שדיברתי על ציר פילדלפי עוד מ-2005 ערב ההתנתקות מרצועת עזה. הציר או הגבול עם מצרים הוא בעל חשיבות עליונה להתעצמותו של החמאס. עכשיו, לא עשינו עם זה משהו משמעותי במשך 19 שנים. 19 שנים היה לנו אפשרות לעסוק בציר פילדלפי, החל מזה שאסור היה לנו לצאת משם. אגב, לידיעת הציבור, ואני מניח שאתם כן יודעים את זה, מעבר רפיח, למשל בפילדלפי, להולכי רגל ממצרים ישירות לעזה, אינו מופיע בהסכם אוסלו. זו המצאה של ממשלות ישראל וכל המתווכים למיניהם לאחר מכן. באמירה שאנחנו נאמין למצרים ונאמין לעזתים, מי שלא יהיה שמה, שהם יעבירו רק הולכי רגל בתום לב לטיפולים רפואיים, לויזות וכל מיני קשקושים. מנהרות מתחת לפילדלפי חווינו כשהיינו שם, אמנם רק למעבר אדם בספילה, אבל היה ברור לגמרי שברגע שאנחנו לא על פילדלפי, שתיפתחנו שם אוטוסטרדות. בידיעת המצרים, לא בידיעת המצרים, בוא נזיז את העניין הזה הצידה, זה מוקש בפני עצמו. אבל ריבונו של עולם, אני אומר, לא עשיתם שום דבר רציני שקשור לפילדלפי 19 שנים. עכשיו נעשה את זה על גב החטופים והחטופות שנמצאים ונמקים שם? לא. התשובה שלי לא, ואני איש ימין קיצוני במובנים הטריטוריאליים ובמובנים הביטחוניים של מדינת ישראל. אבל יש מצבים שבהם אתה צריך להודות ולהגיד, יש פה משהו שונה. לכן אני הייתי יוצא מחר בבוקר, בניגוד למה שאני, לתפיסתי הביטחונית, יוצא מכל מקום שיביא עכשיו את החטופים הביתה. הולך עושה שיעורי בית, מבין שהפסדתי, דיברנו על זה בשיחה הקודמת שלנו, cut the losses, מבין שהפסדתי, וחוזר מתי שנוח לי חזרה לפילדלפי, לעזה, לבנות בהפתעת פתע, לעשות להם 7 באוקטובר משלנו, מי מגביל אותנו?
אתה אומר מה? אותו דבר גם על מסדרון נצרים, כלומר, לא לנסות להיאבק בחזרה של אנשי חמאס צפונה.
אני אומר על כל דבר, מה זה משנה? במילא הם עוברים, חבר'ה, אנחנו משקרים את עצמנו. הרי נלחמנו שוב עכשיו בג'יבליה ובשתי, ואפילו בבית חנון, הסמוכה לגבול לסדרות ומעבר בקיבוץ ארז. אפילו לשם הם חוזרים.
אז אתה בעצם אומר שהעוטף לא יכול לחזור הביתה.
למה? העוטף בינתיים חזר הביתה?
חלק ממנו
בבחרת. אנחנו עם 45,000 פליטים בארצם.
יש יישובים ש90% כבר חזרו, יישובים שמוגדרים ירוקים, אבל הם עדיין כמה מאות מטרים. ויש יישובים שחזרו 50%.
לטעמים, תהיה הפסקת אש. כן, אז יכולים לחזור האנשים, ותנו לנו לתכנן בחדרי חדרים מה לעשות ביום שאחרי.
דוקטור סמי, תן לי...
אבל אי אפשר להמשיך עם המצב הנוראי הזה. הרי אני אשאל אתכם שאלה פשוטה, הרי אם שניכם חכמים, מכירים את הכל וזה וזה וזה. היום בעוד 3 חודשים, בהנחה שנמשיך בדיוק את אותו דבר, של כנס, צא, פשוט, קבל, עקב... האם היום בעוד 3 חודשים, בהנחה שהם ממשיכים את אותו דבר,
הוא אומר שאין הפסקת אש,
שנייה, בהנחה שאין כלום, לא, אין הסכם, אין כלום, בוא נמשיך אותו דבר, נדחבש ונתחפר ונתקשקש, האם מצבנו היום בעוד 3 חודשים יותר טוב?
אז תן לי להקשות עליך דווקא בגלל שאני מחזיק בדעה שלך.
לא, תנסו לענות את השאלה הזאת.
אני מנסה, רגע, אבל אני גם רוצה לשאול שאלה. אריה, דווקא בגלל שאני בדעה שלך, אני אענה לשאלה ואני אקשה עליך. אומרים אנשים נניח מהצד של אריית, שאם היינו הולכים לעסקה לפני חודשיים שלושה, אחד, דף היה חי, שתיים, עוד כמה בצמרת היו חיים, שלוש, לא היינו לוקחים את פילדלפי ומחזיקים בו עכשיו כקלף מיקוח, ארבע, בוא נאמר שעוד הזה 2,000 מחבלים היו חיים, וכן, ככל שעובר הזמן, הם אומרים, אנחנו מחלישים עוד יותר את החמאס, אנחנו פוגעים בו יותר, צריך גם להרוג את סינואר, כל הדברים האלה יכול להיות לא יקרו אם נחתור עכשיו לעסקה ונסגור את העסק.
אז יש לי שאלה לאלדד ואנשיו. למה לא התחלנו עם פילדלפי? אם הוא כל כך חשוב. למה? באוקטובר לא התחלנו עם פילדלפי?
אני אגיד לך.
נו.
כי טעות מרה. פטלית. היו צריכים להיכנס מיד. מה השאלה? אני אומר שאני מגן על המדיניות של נתניהו או של הרמטכ"ל או של גלנט.
האם בעוד שלושה חודשים, אם נמשיך את אותו דבר, מצבנו יהיה יותר טוב. בהנחה שנהרוג עוד 2,000 ועוד 3,000 ועוד דף 2, דף 3, סינואר 1, סינואר A. מה זה משנה? עוד שלושה
אומרים
חודשים.
אומרים שתפסו 9 מנהרות שמעבירות רכב מסחרי. עכשיו, בחודש האחרון, תפסו עוד 9 מנהרות שיכולות מסעיות לעבור בהן.
אנחנו בפילדלפי כבר מיוני. התחלנו לעשות שם קיר בטון? לא, אנחנו מקשקשים בזנב.
אתה מאמין בקירות בטון?
אנחנו משחקים בג'ולות.
כן.
אתה מאמין בגדרות?
לקיר בטון
לא, ארי, רגע, שנייה, אתם בלבלים, חבר'ה.
קיר בטון עד גובה המים.
הקיר, לא קיר בטון. רגע, דוקטור סמיה, שנייה.
תסביר לו.
השנייה. ארי, אני חושב שאתה מתכוון, דוקטור סמיה, שארי מדבר קיר בטון למעלה. קיר בטון למעלה וגדר בטון. רגע, ניתן לי רגע להשלים. שנייה. הכוונה היא במכשול התת-קרקעי, והדבר הזה בצד שלנו הצליח. אין מנהרות חודרות לישראל. אגב, גם על פי, אין, מה לעשות, אריה, אין. הם בעברו מלמעלה. הם תפסו אותנו עם התחתונים למטה.
מי יפריע להם לעבור מלמעלה?
עזוב עכשיו את למעלה, דיברנו עכשיו על פילדלפי.
לא, אתם מדברים בחזרה.
לא מדברים על פילדלפי, שנייה.
לקונספציה של קירות וגדרות.
לא קירות וגדרות.
זה לא עוזר. זה לא עוזר בלבנון, זה לא עוזר בשום מקום.
וכשהיינו בפילדלפי זה עזר? היה מתחת מנהרות, ולכן הדבר היחיד שיכול למנוע מנהרות, כן רכב. אני אפנה אותך לסרטון שאני העליתי עם המהדורה.
לא, אני הייתי אז בוועדת חוץ וביטחון, לא היה רכב מתחת לפילדלפי.
תקשיב לעמית סגל, עמית סגל, ועוד איך כן.
כשהיינו בפילדלפי, תלו את הקאטו הזקן, כשהיינו בפילדלפי, כשישבנו פיזית בפילדלפי, לא היו מנהרות למעבר רכב. היו לנו חיישנים, שלטנו וראינו מנהרות קטנות ופוצצנו אותם, אבל זה למעבר אדם או עגלה ברוחב של 40 סנטימטר.
תן להם מספיק.
והם פוצצו
את זה. תן להם
מספיק. אם נבנה שם את המכשול התת-קרקעי, אחרי שנכבוש את פילדלפי כמו שצריך, אבל קודם כל יש לנו כרגע מצב אחר, יש לנו 115 חטופים, אזרחים שאנחנו, מדינת ישראל, על מנהיגי הפוליטים ומנהיגותה הצבאית כשלה כישלון חרוץ בשבעה באוקטובר. לא עשיתם כלום 19 שנה על פילדלפי. למה לעשות את זה עכשיו? תעשו את זה עוד שנה.
כי עכשיו אנחנו שם. כי עכשיו נוצר המצב הפוליטי והצבאי שאנחנו שם. אתה נסוג משם, אתה מתחיל את הכל מההתחלה.
פרופסור אלדד, יש לך ספק שעוד נצטרך לטפל ברצועת עזה וחיזבאללה לעומק? בלי לחכות לשבעה באוקטובר הבא?
יש לי ספק. זה תלוי בהנהגה שלנו.
אני בכלל חושב שאפשר להגיע להסדר על פילדלפי עכשיו, אגב, תוך כדי, במסגרת העסקה, המצרים פתוחים לזה, האמריקאים פתוחים לזה.
ב-2009 האמריקאים והמצרים ערבו שלא יהיו הברחות.
כן, אבל לא בנינו קירתת קרקעי. את זה צריך לבנות.
שנייה, בוא נדבר קצת מזרח תיכונית, שלא מדברים עליו בכל רם. זה נקרא עד עלינו. בושה עלינו. האמריקאים והמצרים הבינו שהמצרים שיקרו את כל עם ישראל, אשתו, אחותו, האמריקאים והמזרח התיכון, בזה שהם עצמו עין מהמנהרות האלה. אפשר להגיד להם, להון ובס, יעני עד כאן, עכשיו כן נעשה קיר בצד שלכם, בצד של עזה, באמצע פילדלפי, זה לא מעניין אותנו. עכשיו נעשה קיר. ואפשר להגיע אליו, אני מסכים עם בן שאפשר להגיע אליו במסגרת ההסדר הזה שהקיר יעשה כחלק מהעסקה.
אתם מאמינים בקו מז'ינו.
אבל אני אישית
חושב. אבל זה הדבר היחיד שעובד, כי כשאתה מעל החלום, זה כן עובד, זה עובד בצד שלנו, מה?
אפשר לעקוף אותו, ראינו איך, כמה זה קל. עם טרקטור אתה עוקף אותו.
לא, אלוהים ישמור עם טרקטור, אבל זה קיר בין עזה לרפיח, שיקפו אותו עם טרקטור כמה שהם רוצים. אני רוצה למנוע הברחות. אתה לא יכול לשאול שם לנצח.
המכשול התת-קרקעי מונע הברחות.
חברים, אתם יכולים לבנות מכשול תת-קרקעי שיגיע עד בטן האדמה, אבל אם אפשר לפרוץ את הגדר מעליו עם טרקטור ולהכניס מסתאית, מה עשיתם?
אז הבנתי, אז לכבוש את עזה ולהישאר על פילדלפי, זה הסיפור?
אין לך ברירה בכלל.
אוקיי, אז אין לך, סליחה שהתרדנו אותך.
שרון גם הבטיח שזה מה שיהיה.
דוקטור סמיה, סליחה ששאלנו אותך בכלל.
שרון לא הבטיח, אני...
אתה לא יודע מה הוא הבטיח לנו בוועדת חוץ ביטחון, זה מה שהוא אמר.
אתכם הוא יכל שקר אותי.
לא נצא מפילדלפי.
אז אני אומר לך שאני ישבתי איתו מ-2004 עד 2005, הדרף היציאה. לצערי הרב הוא הקשיב לאנשים כמו דוב וייזקלס ואחרים. ואתה יודע מה הנימוק שלו שהוא אמר לי פנים מול פנים, למה הוא החליט כן לצאת מפילדלפי? תשתו מים רגע, שלא תתעלפו.
שתי הרגע שתיתי.
שתית. הוא אומר לי, יום טוב, אם נצא מפילדלפי, לפי היועצים שלי, ימשיכו לקרוא לנו כובשים.
אני לא נצא מפילדלפי.
אני אמרתי לו, אם לא נצא מפילדלפי, ימשיכו לקרוא לנו כובשים.
חברים, אנחנו דיברנו בספירות...
אנחנו נצאים בשכמוניס בלוד, רמי ידחי, ואנחנו כובשים?
דיברנו בספירות... בספרות מקבילות, כי אני ואתה יכולים להתווכח על פילדלפי, לא, אצל אריה זה בכלל כיבוש הרצועה והחזקת ציר פילדלפי.
לא,
שהוא...
אני רוצה...
אז, אז בכלל זה לא עניין של עסקה או לא עסקה.
אני
נשאר
בפילדלפי, אני עם אריה. גם עכשיו, אם לא היה לנו 115 חטופים,
אוקיי, לזה אני מתכוון.
היינו צריכים להישאר בפילדלפי.
טוב.
ולהרחיב אותו לקילומטר רוחב. ואני הסברתי לשרון, בוא ניקח 1,000 משפחות מפילדלפי, פלסטיניות, נכניס אותם לבתים של גוש קטיף, ונרחיב את הרצועה הזאת לקילומטר שנוכל להגן עליה. איש לא קיבל את זה.
דוקטור יום טוב סמיה, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, שלום, שלום.
אלון פינקס לשעבר, קונסול ישראל בניו יורק, שלום.
שלום בן, שלום אריה.
ערב טוב.
אז בלינקן מגיע, בתקווה לרבע את המעגל, או לשלש את העיגול, או את המרובה, והאמריקאים בעצם נכנסים פה לאירוע במלוא כובד משקלם, וזה גם מבחינתם אירוע פוליטי עם הוועידה הדמוקרטית. עד כמה בכלל מדברים על זה שם?
לא כל כך הרבה. תראה, ישנם מצביעים דמוקרטיים וקבוצות בתוך קואליציית המצביעים הדמוקרטיים, שזה מעסיק אותם, אבל להגיד שזה נושא בחירות, לא. אבל האמריקאים, לפחות ממשל ביידן, החלק הפוליטי שלו חושש שזה עלול להפוך.
אם תפרוץ מלחמה אזורית, אז זה יעניין אותה מאוד.
בדיוק. זה בדיוק מה שרציתי להוסיף. העובדה שמחר מתחילה ועידה דמוקרטית בשיקגו, הרי אף אחד לא חושב שמר בלינקן בביקור ה-11 או ה-12 שלו, ירבע את המעגל או ישלש את העיגול, כמו שאמרת, בין. אבל יש להם... אינטרס אחד גובר מהשבעה באוקטובר, והוא מניעת הסלמה. הם חשבו שהם מצליחים עם זה. היה משבר ב-13-14 באפריל עם החלפת מעלומות בין ישראל לאיראן, ואז בא החיסול הכפול, פואד שוקר בבירות, בעיקר ישמעיל הנייה בטהרן, ושוב עלתה הסכנה מבחינתם להתלקחות אזורית, ואת זה הם מבקשים למנוע דרך עיבוי משמעותי של הכוחות הצבאיים שלהם, גם במזרח תיכון, גם בים התיכון, סליחה, אבל בעיקר במפרץ הפרסי או מפרץ עדן, מערבית משם. תראו, יש פה עניין אחר, צודקים או לא צודקים, לאמריקאים נמאס מכל הסיפור הזה. זה 10 חודשים, זה מעיק עליהם. זה מעצבן אותם. ביידן שילם על זה מחיר פנימי, קמלה האריס עלולה לשלם על זה מחיר פנימי. לא יודע אם זה יכריע בחירות, ספק, אבל זה לא נעים. הם משלמים פה או מקיזים פה דם מדיני או מבזבזים הון מדיני בבידוד שלהם בעולם בתמיכה בישראל. שוב, לא נכנס לצודקים, לא צודקים. הם רוצים שהסיפור הזה ייגמר, הם גם הגיעו למסקנה, לפחות בפן הצבאי שעליו דיברתם עם יורטון סביה, הם הגיעו למסקנה שהסיפור הזה מיצה את עצמו, לחלוטין.
כן, אבל אמרו לנו את זה גם לפני חצי שנה.
נכון, 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 אני אומר, זה ממש לא חדש, לכן העובדה שבלינקן מגיע הנה, וזה שהאמריקאים אומרים, הזדמנות אחרונה, ואופטימיות זהירה, אני לא יודע על מה זה מבוסס, ואני שמעתי את זה מהם, כמו שאתה אומר, אריה, כבר חצי שנה.
תגיד, תיאורטית, אם זה יתפוצץ בסוף, וביידן יחשוב שזה באשמת נתניהו, מה הוא מסוגל עוד לעשות? אנחנו זוכרים את אובמה ברגעים האחרונים שלו, נמנע מהטלת וטו על החלטה אחת של מועצת הביטחון, שגרמה לנו נזק, אבל לא הרגעה אותנו, וזו הייתה דרמה גדולה. ביידן יושב שם עד אמצע ינואר, יש לו עוצמה עצומה, נמצאת פה חצי אמריקה, נוסעות מטוסים, הוא הרי באמת, בניגוד לאובמה, ביידן אוהב את ישראל מהבטן, הוא מסוגל לעשות משהו משמעותי?
התשובה האינסטינקטיבית שלי היא מסוגל כן, האם יעשה היא לא. עכשיו, אוקיי, עכשיו בואו נעזוב אינסטינקטיבי וננסה לנתח את זה. אם הם יגיעו, וזאת נקודת מפתח מה שאמרת בן, אם ביידן יגיע למסקנה באמצעות הדיווחים של ראש ה-CIA, לא של מזכיר המדינה, שאחריות פה המרבית, לא הבלעדית כי זה לא יכול להיות, היא של מר נתניהו. והוא נסמך על דברים שהם שומעים מראש המוסד ומראש השבק ומאלוף ניצן אלון ואפילו מהרמטכ"ל. וכל יומיים וחצי יש איזו הדלפה של איזה בכיר בצוות המסע ומתן שמתחבא מאחורי אנונימיות ואומר נתניהו מקשה עלינו, נתניהו מצמצם את המנדט. אין להם אפילו את האומץ הבסיסי לקום, אולי נתניהו צודק. אז תקומו ותגיד, תסבירו במה מדובר ולהתחבא מאחורי אנונימיות, אבל האמריקאים יודעים שזו דעתם. ולכן מה הוא כן יכול לעשות בן? הוא יכול לקום ולשאת נאום שבו הוא מצביע על נתניהו כשם הבלעדי. אתה שואל האם השמיים יפלו על ישראל באותו יום? לא, אבל זה מאוד לא נעים.
יכול להיות שהאמריקאים נקלעו למצב שבו עם החמאס הם לא יכולים לדבר, ואם כן, אז בעקיפי עקיפין, הם יכולים לחוץ רק עלינו, אז הם מחפשים את הדולר מתחת לכנס.
אתה צודק, מבחינת תראה, הם כן לוחצים על החמאס, הם גם לוחצים על איראן בשבועות האחרונים, באמצעות קטר, סליחה, באמצעות סין, כשבאמצע נמצאת קטר. כן, כן, סין. זה חלק גדול מהלחץ על איראן להימנע, לפחות בשלב זה, מאיזושהי תגובה שתצית השכלה, אני אומר, הצלמה. לאמריקאים יש מנופים. דרך אגב, נעשתה חלוקת עבודה, אם אתם זוכרים, לפני 10 ימים בערך, היה דיווחים בתקשורת שהאמריקאים מצד אחד, והמצרים והקטרים מהצד השני, הגיעו למסקנה שכל אחד מהם יאשים את הקליינט שלו במרכאות, באי הגעה להסכם, שאנחנו קוראים זה עסקת חטופים, אבל הם רואים בזה הפסקת אש. ולא רק הפסקת אש, הם רואים בזה דה פקטו סיום המלחמה. ופה, אנחנו מגיעים למקום שבו אי אפשר לרבע את המעגל.
טוב, אז כנראה שגם בשיחה זה לא נצליח. אלון, תודה, אלון פינקס.
תודה רבה.
חבר כנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, שלום.
שלום לך. ערב טוב.
אנחנו רוצים שהשיחה תתמקד בהתנגשות בין השר סמוטריץ' ליועצת המשפטית בנושא הסבסוד המעונות, אבל בכל זאת, בוא נפתח, בלי להיכנס לסימפוזיון, בתגובה שלך, על מה שקרה בכפר ג'יט, פרקליט המדינה אייסמן כינס היום ישיבת חירום, בהשתתפות כל גורמי האכיפה, משטרה שם אין שם אף עצור, היו עשרות מתפרעים, הציתו בתים, הציתו מכוניות, הרגו פלסטיני לכאורה, פצעו נוספים, מה אפשר עוד להגיד שלא אמרנו, שהגולם קם על יוצרו?
לא, תראה, ברור שאמורים לקחת את החוק לידיים, ולא צריך לדאוג באלימות, ואני חושב שזה דבר שכולם, את האמירה הבסיסית והטבעית הזאת, כולם אמרו, גם ממפלגתי, ממפלגות אחרות, זה דבר שאין לנו שנות במחלוקת. מה שכן מטריד בהקשר הזה, זה שאת הישיבה הזאת שמכנס פרקליט המדינה, למה אין עצורים, ולמה לא מטופלת הבעיה, צריך לטפל בבעיה הזאת, אין ספק. הוא לא מכנס דבר יום ביומו. הוא לא מכנס היום, אתמול, שלשום, לפני שבוע, כמה פעמים בשבוע, שיש ניסיונות רצח יומיומיים, של יהודים בציר הזה. אז אני לא חס ושלום מצדיק פעולות אלימות שנעשות באופן פרטיזני, אבל כאשר מדינת ישראל, אם יש אנרכיה ואנשים חווים ניסיונות רצח יום יום, אני הייתי מצפה שפרקליט המדינה יטפל בסוגיה הזאת.
אבל זה לא, מה הקשר לפרקליט המדינה? כל הצבא, כל השבא. כי אין אכיפה, במקרה של הטרור הפלסטיני, אנחנו הורגים אותם ועוצרים אותם בהמוניהם מדי יום.
ממש לא נכון.
ברור שכן.
לא, ממש
אין לנו מקום בבתי הסוהר בגלל זה. צהל פועל בכל יום בקיני הטרור, כל יום, כל לילה.
זה נכון, זה נכון. מטפלים בטרור כאשר מדובר ברצח, בדרך כלל אחרי שהרצח מתרחש. הם לא מטפלים כמעט בכלל בזריקות אבנים, בניסיונות הרצח, או בזריקות בקבוקי התבערה, בניסיונות הרצח. ולכן, הבעיה היא לא, אין ספק, אני אומר שוב, אין ספק שצריך לטפל בפעולות אלימות, צריך לחקור. אני חושב שיש משטרת ישראל, וההתגייסות של פרקליט המדינה מבורכת, כמובן, אני רק אומר שפרקליט המדינה, מן הראוי, שיתגייס כדי שלא תהיה אנרכיה ביהודה, בכבישי יהודה ושומרון, כדי ראוי שכל גופי האכיפה יתגייסו, כדי שחיי יהודים לא יהיו הסקר.
אני מסכים איתך, אבל תן לי לשאול שאלה, רגע, שמחה, האם יכול להיות שפרקליט המדינה מבדיל בין הצבא שבו הוא לא נותן לו הוראות מבצעיות, והתחושה שלו שהמשטרה לא אוכפת את החוק נגד יהודים?
בדיוק.
יכול להיות שיש פה הפרדה?
אז א', גם בכל הנוגע לאכיפת החוק נגד יהודים, יש נתונים, הוצגו אגב בדיוני ועדת חוקה בנושא, שיחסית לכל מדינה אחרת בעולם ולכל סיטואציה אלימה שקיימת גם בתוך מדינת ישראל, אחוזי האכיפה ביהודה ושומרון כנגד יהודים, כנגד מה שמכונה, אפשר לקרוא לזה פשעים לאומניים, פשעים לא פשעי שנאה, אפשר לקרוא לזה באיזה שם שרוצים, זה לא מעניין כל כך. אחוזי האכיפה הם גבוהים יותר מאשר מה שקורה, מאשר אחוזי הפיינוחים ברציחות בתוך מדינת ישראל. עכשיו, אני כמובן שאנחנו חווים...
טוב, אנחנו כבר... לא נשאר לנו זמן לנושא
העיקרי. כבר הגיעו לשלוש ספרות מספרי ההרוגים במדינת ישראל שנהרגו בפשיעה. לכן אני אומר, אני מאוד שמח שפרקליט המדינה מגויס לאירוע.
פרקליט המדינה לא אחראי על הצבא ועל השב"כ, אבל בואו נתקדם.
אז לכן אני אומר, אפילו על הפשיעה במגזר הערבי, שמתרחשת בתוך שטח ישראל, אפילו על זה אני לא שומע.
טוב, אין לנו גם את בן גביר על הקו, בוא תן להתקדם לשאלה העיקרית, אבל שלא נשארנו להזמן. השר שלך, השר סמוטריץ' כתב מכתב מאוד חריף, לא יומשית, אני אחראי ואני קובע להמשיך את סבסוד המעונות, כמובן אחרי אותה חוות דעת של היועמ"שית דרך דוקטור גיל לימון, שגם את סבסוד המעונות צריך להפסיק במסגרת ההחלטה של בג"ץ, שברגע שאין הסדר גיוס ויש מגזר לא מתגייס, אז הוא גם לא ממומן. מה לא בסדר בזה?
לא בסדר שיועצת משפטית לממשלה דנה בסוגיה שיש לה השלכות מקרו-כלכליות, וזה בכלל לא סוגיה משפטית, עם כל הכבוד. הסוגיה, סבסוד מעונות נועד, גם במקורו, גם היום, נועד לעודד יציאת נשים לעבודה. לזה יש סבסוד מעונות. באיזשהו שלב באו ואמרו, צריך מיצוי כושר הסתכרות, אבל זו שאלה אמפירית, זו שאלה כלכלית. האם כתוצאה מהצעד הזה של הפסקת סבסוד המעונות, אחוזי התעסוקה של נשים במגזר החרדי ירדו, יעלו? אלו שאלות כלכליות, אלו שאלות של מדיניות, הן לא שאלות משפטיות. והמחשבה שכל דבר זה משפטי, וכל דבר היועצת המשפטית לא רק מחווה את דעתה, שזה נניח עוד מילא, אלא גם חושבת שהיא נותנת הוראות אופרטיביות, יש דבר שנקרא סמכות ואחריות. הרי אם כתוצאה מהדבר הזה, אחוזי התעסוקה של נשים חרדיות, שהן מהגבוהות, מהגבוהים ב-OECD, זה דברים, מספרים יפים, ברוך השם, בגלל מדיניות ממשלתית ארוכת שנים, שנועדה לדבר הזה. אם כתוצאה מזה, אחוזי התעסוקה של נשים חרדיות ירדו, מי ישלם את המחיר? פתאום יהיה לנו פחות תל"ג, פתאום יהיה לנו פחות צמיחה, מישהו יבוא בטענות ליועצת המשפטית לממשלה? לא, יבוא בטענות לשר האוצר, ובמידה מסוימת של צדק. אז לכן לא ייתכן שהיועצת המשפטית היא זו שתקבל את ההחלטות האלה. אני חושב שזה א' ב' של מנהל תקין, א' ב' של הפרדה הכי בסיסית שיש בין גורי מייעץ לגורי מחליט, אבל את הדברים שהם א' ב' כנראה צריך ללמד גם את היועצת המשפטית לממשלה.
אתה חושב שצריך להטיל סנקציות כלכליות על הציבור החרדי, כאלה שלא פוגעות נניח בכלכלה?
אני חושב שהשילוב של הציבור החרדי גם בצבא וגם בכלכלה הוא אינטרס עליון של מדינת ישראל. אינטרס עליון. ויש דרכים לעשות את זה, יכול להיות בשילוב מסוים של מקלות וגזרים, רק שבעיקר זה צריך לעשות בחוכמה, בעיקר זה צריך לעשות לא כמו פיל בחנות חרסינה, ובעיקר זה צריך לעשות על ידי גורמי מדיניות ולא על ידי משפטנים, שהם בדיוק הפיל בחנות החרסינה. עכשיו אתה שואל אותי, איזה כלים, האם צריך לבוא ולתגמל
ישיבות שבהם יש גיוס לעומת ישיבות שבהם אין גיוס, האם צריך לפתוח מסגרות, האם צריך לעודד, יכול מאוד להיות, גם מעורך בעיה של שוויון, צריך לדעת בין עם הציבור הערבי שגם הוא לא משרת, אז אתה מייצר מצב שכאילו הוא חרדי שלא משרת לא מקבל, אבל ערבי שלא משרת גם מקבל וגם עוד מקבל העדפה מתקנת. זה בעיה, בעיה לא פשוטה, גם משפטית, גם ערכית, גם כלכלית, צריך לעבוד עליה בשכל, צריך לעבוד עליה בשיתוף פעולה, והייתה נכונות אדירה לשיתוף פעולה, גם המספרים הראו את זה גם בסקרים, בשנייה שהתחילה מלחמת, מלחמת חרבות ברזל, והיו אנשים לצערי, אמור פיל, עבר פילים בחנות חרסינה, גם שופטי בגץ, גם היועצת המשפטית
לממשלה. טוב, אם תרשה לי שאלה אחרונה.
שמחרבים את היכולת להגיע לרצון טוב.
זה כאן כבר עשרות שנים מנסים להגיע.
לא,
כן, נכון. אבל רגע, סליחה, אני רוצה לשאול שאלה. שמחה, סליחה. לא, דיברת שעה, אני חייב לשאול שאלה.
חרגנו.
ניסו
לשלב חרדים.
ניסו, ועוד איך ניסו.
הם אמרו את זה, תקרא את
מ בכל הדרכים הטובות. אבל מכיוון שאני חולק על כל מה שאמרת גם בהקשר ההוא, יש פסיקת בגץ מפורשת שכל התמיכות והמימונים לחרדים על צורותיהם השונות ברגע שאין, יש פסיקה כזו, ברגע שאין, יש, וכמו שאתה אומר שלא ניסו, לא היינו פה, לא ניסו לגייס חרדים, מה אמרנו להם?
ניסו, אבל מה היא פסיקת בגץ?
בקיצור, תעצור בבקשה, קראתי הכל, תעצור בבקשה, מכיוון שאין לי יכולת לשאול שאלה, אני מוותר עליה. תודה רבה.
תודה רבה.
מוותר, פשוט מוותר.
תודה רבה.
דיווחי תנועה עם שרה פלסנר. העדכון לא טוב זה שהפצוע שדיברנו עליו כבינוני מהפיגוע, עכשיו נאבקים על חייו באחיות בביילינסון, כן, ונתפלל לשלומו.
זה מהלך כמעט צפוי בחבלות שמנפצות את הראש, שברים בגולגולת, ש... יש עיבוד הכרה, אחר כך חזרה קצרה להכרה, ואז אומרים מצבו בינוני, הוא לא נורא, ואז יש צלילה כי הדימום לוחץ על המוח.
אני מקווה שהיא לא תהיה סופית. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אז שמענו מקודם התקפה חריפה של חבר הכנסת רוטמן בעקבות המכתב של סמוטריץ' ליועצת בנושא המעונות, ואני מניח שאתה מחזיק בדעה הפוכה. הוא טען אחד שאין בכלל סמכות, זה אחריות של שר האוצר, אין פסיקת בגץ רלוונטית, זה לא קשור לפסיקת בגץ וכאלה.
לא, אבל הוא אומר שיש, עלולה להיות פגיעה בכלכלה פה, בגלל...
לא היה לי זמן להגיד לו, אבל כל הנשים החרדיות, כמעט ללא יוצא מן הכלל, עובדות מתחת לרף המיסים בכלל, כן?
אז אני קראתי את המכתב, וגם הגעתי עד הסוף שזה לא היה פשוט. יש שם כמה הטענות, אני חושב שהטענה של חוסר הסמכות היא לא מושתתת על שום דבר, כי בסופו של דבר יש... גם את החוק בעניין גיוס וגם פסיקת בגץ, היא מאוד חד בשמעית בנושא הזה, מי שלא מתגייס או לא, או, או לא צריך לקבל עטבות, וזה מאוד מאוד פשוט. יש שם משפט ממש מדהים שסמוטריץ' כותב, שבעצם הוא אומר שבאופן היסטורי, המלאכת גידול הילדים הוטלה להם. זה באמת...
בחברה החרדית זה נכון.
כן, אבל הוא לא שר האוצר של החברה החרדית, הוא שר האוצר של מדינת ישראל.
אבל הוא מתייחס לבעיה בחברה החרדית.
אני מבין שהוא תומך במודל החד-הורי, אבל מה לעשות שברוב המשפחות במדינת ישראל היום, שני ההורים מחנכים את הילדים, ושני ההורים מפרנסים את הילדים, וזה המודל הכלכלי הנכון. מי שלא מבין שלגיוס החרדים וליציאת הגברים החרדים לשוק העבודה יש חשיבות עליונה לכלכלת ישראל היום, הוא פשוט לא מבין איפה הוא נמצא. היום כ-50% מהגברים החרדים לא עובדים. ורק על זה אנחנו מאבדים היום כ-30 מיליארד שקל בשנה. ומגמה הדמוגרפית, הרי ברור שהסכום הזה עלול להכפיל את עצמו כבר בעשור הקרוב, וזה יביא את המשק על סף קריסה.
לא צריך, לא צריך דמיון, זה הסתכל על ירושלים, שהיא עיר חרדית עם אחוזים, ופשוט אנחנו נצטרך שיממנו אותנו כל שנה מהאח הגדול.
אבל מה שסמוטריץ' אומר, זה שהוא מעריך שאת החרדים הגברים לא תצליח להחזיר למעגל העבודה, אבל אם תבטל את הסובסידיה, גם אנשים יצאו.
אז הוא מעריך כי הוא לא מכיר את התיאוריות הכלכליות. אני מכיר הרבה מאוד כלכלנים שקיבלו פרס נובל לכלכלה, כי הם הוכיחו שאנשים בסופו של דבר מתנהלים על פי בצורה רציונלית ומתנהגים על פי התמריצים, על פי התמריצים שניתנים להם. ואם ניתן את התמריץ הנכון, לא רק שאנשים לא יגזרו הבית, הם ימשיכו לעבוד. אגב, הוא גם טוען שתהיה לזה השפעה שלילית על כנסות המדינה, וזה לא נכון, כי רוב מוחלט של נשים החרדיות פשוט לא מגיעות לסף המס בגלל נקודות זיכוי על ילדים. אבל אם ניתן את התמריץ הנכון, אנחנו גם נגדיל את אחוזי הגיוס, וגם הכי חשוב, נוצא את החרדים לשוק העבודה, כי בסופו של דבר, אנחנו גם ראינו את זה, גם ב-2003 שנתניהו היה שר אוצר, וגם ב-2013, שהחברה הזאת היא הכי רגישה לתמריצים כלכליים. ואם אנחנו ניתן להם את התמריץ הכלכלי הנכון, אנחנו גם נגיע לתוצאה נכונה.
רגע, לפני שערי...
וזה מדהים אותי ששר אוצר לא מבין את זה.
לפני שערי שואל את שאלת הסיום, אני רק מזכיר אריה, זה קרה כבר. כשנתניהו היה שר אוצר, והוא עשה משהו אחר, הרבה יותר חמור, הוא חתך להם את כל הקצבאות, פשוט קרא אותם לגזרים.
קצבאות הילדים.
כן, כן. וזה הביא לעלייה תלולה, עלייה תלולה גם של גברים חרדים לשוק העבודה. כן, אבל שאלה אחרונה, ארי.
יכול להיות שהיחס לחרדים הוא פה כמו לערבים? כלומר, אני אסביר, חס וחלילה, שלא הבינו אותי לא נכון. כלומר, אנחנו מעריכים שגם את הערבים אנחנו יכולים לשכנע בכסף. ואנחנו מתעלמים מהעובדה שלפעמים יש מניעים אידיאולוגיים שהם חזקים מזה?
אני לא חושב. שוב, אני מאוד מאמין בתמריצים הכלכליים, ואני גם מסתמך על ניסיון עבר שלנו. בסופו של דבר, זה יעבוד. זה עובד במדינות אחרות. אין שום סיבה שזה לא יעבוד גם במדינת ישראל, ולא ייתכן ששר האוצר לא מבין את זה. אגב, סוף סוף הוא מכיר באחריות שלו במכתב הזה. הוא מכיר באחריות שלו גם על הגירעון, וגם על הצמיחה, וגם על הורדת דירוג האשראי. ועל פי כל הנתונים האגומים האלו, פשוט צריך להתפטר היום ולא לכתוב מגילות.
חבר הכנסת בלק, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומות. תת-אלוף מילואים יוסי קופר וסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
צהריים טובים.
לצערנו אין לנו הרבה זמן כי זה נושא כבד ואנחנו מדברים עליו הרבה, אבל היה אתמול עוד פרק של עומרי מניב על 8200 על המודיעין. אני ראיתי שאתה מרואיין בו, תן לנו ככה תקציר, איפה לדעתך, על מה צריך לשים את האצבע? כי הרי בסוף להביא את המידע הם הביאו, הבעיה היא שלא עשו איתו כלום, הקונספציה וכו'.
לא שלא עשו איתו כלום, עשו איתו ההפך מכלום, דחו אותו והיו מודעים לקיומו ונתעלמו ממנו.
זה יותר, יש, זה יותר גרוע אפילו.
הקונספציה ניצחה את המידע, וזה קורה לא פעם. כי כל דקה שבה הקונספציה לא מופרכת, גורמת לך יותר ויותר להאמין בקונספציה. ולכן כאשר מגיע מידע שאמור להפריך את הקונספציה, אתה לא מוכן להשלים עם הצורך להתנער מכל מה שאתה הבנת לגבי המציאות.
בדיוק.
ולומר שזה לא נכון. אחרי תקופה ארוכה שבה היית משוכנע שהיית הצלחת לפענח את הקוד שעל פיו מתנהג הצד השני, ואתה יודע איך הוא מתנהג, ולא יכול להיות שאתה טועה. פה במקרה שלנו היו שתי קונספציות כפולות, אחת לגבי החמאס ואחת לגבי עצמנו, ואחת ביטנה את השנייה והפכה אותם לבלתי ניתנת לערעור. ולכן גם כאשר באו אנשים במידע שקרא תגר על הקונספציה, התעלמו ממנו.
קונספציות כאלה יכולות לסגשג בתרבות ארגונית מסוימת. כולם מדברים על ריבוי דעות, אבל בסוף לא עושים כלום עם זה. השאלה אם מדינת ישראל, אם צהל יכול להרשות לעצמו לוותר עכשיו על כל הצמרת שהייתה נגועה בקונספציה הזאת, ולקדם בבת אחת שני דורות קדימה, ולסמוך על זה שזה יעבוד?
תקשיב, גם שני דורות קדימה, לדעתי, רבים מהם היו נגועים בקונספציה הזאת.
אז איפה אפשר לעצור?
העניין הוא שבאמת צריך, מה שצריך זה שינוי בתרבות הארגונית, ופחות שינוי באנשים. יש גם אנשים שצריכים לקחת אחריות על מה שקרה, אבל הבעיה המרכזית זה שינוי בתרבות הארגונית.
אבל אתה יודע, קופר, תשמע, זה קרה לנו לפני 50 שנה בדיוק. אולי אין לזה תרופה, אולי הטבע האנושי, באמת, כאילו ברגע שאתה... אגב, יש קונספציות גם בחיים הרגילים, כן? הבעיה שבמודיעין זה עולה לנו גם בחיים.
גם בחיים הרגילים לפעמים הקונספציות האלה יקרות. ואין ספק שזה צרה מובנית בתוך הדרך החשיבה של המין האנושי, אבל פותחו מספיק כלים כדי לאפשר התמודדות עם או לפחות הפחתה של הסיכוי לטעות, אין שום דבר
שמבטיח. אתה יודע, אחרי יום כיפור, אז נקבע שכל אחד באמן, זוטר ככל שיהיה, יכול להגיע באותו יום לראש אמן או מפקד 8200. והנה וב, לא הגיע ליוסי, נקבעו להם פגישה לאחרי השמונה באוקטובר, וקרה מה שקרה, בסוף הדברים לא מחלחלים.
כן, אני יודע, אני עצמי כתבתי פעם דעה אחרת שהגיעה עד לצמרת הגבוהה ביותר. כן,
ושם נעצרת? ושם עצרו אותך?
לא, שם, להפך, שם קיבלו דעתי. בניגוד לדעתם של רבים אחרים, קיבלו דעתי. אבל היו גם מקרים שבהם דעתי השונה לא התקבלה, גם זה קרה. אבל מה שקרה באמן זה שפיתחו חמישה גופים שכל אחד מהם היה אמור לתת התראה על המצב ברצועת עזה, וכולם אמרו את אותו דבר בדיוק, ולכן לא הייתה שום תועלת בכך. פיתחו את הפרקליט השטן שהיה אמור להגיד תמיד דעה אחרת, ולא הקשיבו לו, הוא אמר דעה אחרת, אבל אף אחד לא הקשיב לו.
וגם חטיבת המחקר שאתה עמדת בראשה מאוד נחלשה, והכל, הכל, אגב, נגמר לנו הזמן, ההתמכרות לסייבר, ההתמכרות לסייבר שיתרונותיו עצומים ומביא הרבה סחורה, וכנראה הרדימה את כל שאר הזרועות, אני צודק? במשפט.
אני לא יודע אם הרדימה, אבל החלישה את הזרועות האחרים.
החלישה, אוקיי, קניתי.
שילמנו מחיר
מאוד גבוה, תודה.
אני מקווה שבזה הוא יסתכם ואנחנו לא ממשיכים להזיק לעצמנו, תודה רבה.
אני חושב שנלמדת לקחים, נשתמש בשיטות חדשות, נפעיל יותר פתיחות גם מול פנימה וגם מול האקדמיה, כל הדברים האלה הם חיוניים כדי להיות יותר טובים בפעם הבאה.
תודה רבה.
תודה רבה.
סיימנו. אורחים ומפיקים אסף מבו ושר פלסנר, אחראי לשידור בני שאולסקי, אורחי הדיגיטל, אחיד לוק, עמיתי דואק ואליעזר בן יהודה, אחרינו ספורטינג קופון ופרימו. נתראה מחר.
נתראה מחר. תודה רבה.
ביי.